כאן, אני אנסה להיזכר, אנחנו עסקנו בקנאה. כן, אני שואל, אבל אם עסקנו בקנאה והאם עסקנו בחמדת הממון? את החמדה? החמדה והתאווה שאדם מתאווה לממון, לא עסקנו. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו עוסקים בתאווה. אז בקנאה עסקנו, שמוציאה את האדם מן העולם, ואנחנו עוסקים עכשיו בתאווה ובכבוד. אומר הרמח"ל שהתאווה מייגעת את לב האדם. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. והתאווה הראשונה זה תאוות ממון. כמו שכתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. מה זאת התאווה? איך עובדת התאווה ומה הבעיה בה? התאווה, או בלשונו החמדה, זו אותה תחושה שמה שאני הכי צריך, מה שיביא לי הכי הרבה שמחה, מה שממש ממש יחיה אותי, זה מה שנמצא שם. מה ששם, שאין לי כרגע, זה, יהיה לי את זה, אני אהיה מאושר. אני אשיג את זה, אני אשמח, אני זה יהיה לי סיפוק. זאת אשליה. התאווה בנויה על אשליה, שמה שנמצא שם הוא השמחה הגדולה, הוא העושר הגדול, במקום להתמקד במה שיש לי כאן. למשל, אדם וחווה היו בגן עדן. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה, מכל עץ הגן אכול תאכל, יש לכם גן שלם של המון המון דברים נחמדים. יש עץ אחד שלא. ומה כתוב על העץ הזה? ותרא האישה כי נחמד העץ למאכל, חמדה וכי תאווה הוא לעיניים. חמדה ותאווה מופיעים שם. החווה, החמדה והתאווה מושכות אותה דווקא אל העץ ההוא. מה שיש לי זה לא, אבל מה ששם זה מה שייתן את כל העונג, את כל השמחה, את כל העושר שם. זאת אומרת שיש פה טעות מאוד קשה, שהאדם עוזב את עצמו, מוציא את האדם מן העולמו. במקום שאדם ימצא ברכה ושמחה ו... עושר במה שיש בו, מה שיש בידו, הוא משכנע את עצמו, מתפתה לדמיין שכל העושר שלו, כל השמחה שלו, כל האנש, הכל תלוי במה שיש שם. עכשיו זה לעולם לא ייגמר, כי גם אם תשיג את מה שיש שם, תמיד יהיה שם חדש שעדיין לא השגת אותו, ואז הוא, יהיה לי את זה, אז יהיה. למשל, יש אדם שהוא חולם לנסוע לאיזה מקום. אם אני אסע לשם, אני אהיה מאושר. אז הוא בשביל זה מתאמץ, 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 ואז הנה הוא נסע לשם. ומה הוא מגלה? שיש עוד מקום שהוא לא נסע אליו. אם אני אגיע לשם, אז באמת אני מאושר. זאת אומרת שהתאווה והחמדה גורמים לאדם מה שנקרא להיות מעבר לים. כל הזמן שם.
איך לא מבלבלים
להיות שם? כאילו, תאווה לבין שאיפה. כן, זה אותו דבר, זה תאווה, זה שאלות טוב. שאיפות צריכות להיות בעולם הרוחני. ושם את כל האנרגיה של השאיפות, כל התאווה, כל החמדה, את כל הנפשי חמדה, בצל ידיך, לדעת רב, שמה הקדוש ברוך הוא הבן לנו תאווה וחשק. וחמדה ושאיפות, בדברים בעלי ערך, לדע, להביא דברים, להביא יותר ברכה לאנשים, להביא יותר תועלת, להביא שמחה, לתת, לגדול בתכונות הטובות שלנו. אבל כשאדם נותן לדברים חומריים, מכונית, טיול, דירה, מאכל טעים, לא משנה מה, תכשיט, אם יהיה לי את זה, אז הוא משפיל את עצמו. כי מה הוא אומר? כל אני, כל השמחה שלי, כל האישיות שלי תלויים באיזה דבר חומרי. זה עבודה זרה. אתה צריך דבר חומרי כדי להיות שמח, כדי להיות מאושר. אתה צריך חפץ כדי למצוא את עצמך, כדי להיות שמח בחלקך. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שאיפות, רצונות. לא. הכל נמצא פה. את כל השאיפות אנחנו צריכים, ורצונות צריכים להגדיל פה, בלב שלנו. שהלב שלנו יותר טוב ויותר זך, שהמעשים שלנו יותר טובים ויותר נקיים ויותר אמיתיים. הכל זה בפנים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצא לנו שבועות, הכל פה. כמו שאומר משה רבנו, לא מעבר לים, לא בשמיים. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובפיך לעשותו. העיקר של האדם, תכלית האדם, מהות האדם, הייעוד של האדם לא נמצא רחוק, נמצא פה קרוב, לא צריך לעשות שום רחוק. הכל פה. העושר שלך, והשמחה שלך, והמיצוי שלך, הכל נמצא פה אצלך, במידות שלך, במחשבות שלך, במעשים שאתה עושה, שם נמצא הכל. לכן, כשאדם מדמיין כשהכל נמצא שם, רחוק, אז הוא לא חי. כמו שהביטוי של חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו ולא מרגיש שזה קיומי לו. הוא לא יכול, מה, החיים שלי לא החיים, בלי זה הדבר הזה. הוא מרגיש החמצה של החיים. זה נשמע לך הגיוני? שהחמצה של החיים בגלל שיש איזו הנאה מסוימת, איזה ריגוש, איזה חוויה חומרית שלא חווית, אז זה החמצה של החיים? זה החיים שלך? זה כל החיים של האדם? הוא לא, אין לו את הרכש הזה, אין לו את הממון הזה, החיים הוחמצו, זה לא יכול להיות. זה השפלה עצמית. זה מתיש את כוחו. זה מתיש מאוד את האדם, כי האדם בעצם מזלזל בעצמו. וזה יוצר דאגה. דאגה הכוונה, תורדנות תמידית. הוא כל הזמן מוטרד, יצא אבל עדני, וזה גם עוד לא יצא. אז הוא לא מרוצה. ודאגה לא טובה, כי במקום לדאוג על מה שצריך לדאוג, הוא דואג על דברים הלא רלוונטיים. לכן מרבה נכסים, מרבה דאגה, אומר הלל הזקן. מי שכל הזמן עסוק בזה וזה וזה וזה, אז הוא מרבה דאגה, כי הוא כל הזמן מוטרד עם מה שעדיין אין לו. ותמיד יהיה משהו שאין לך. תמיד. זה לא ייגמר. תמיד, תמיד יהיו דברים שלא יהיו לנו, דברים חומריים, תמיד יהיה איזה חוויה חושית, איזה משהו שאין לנו, לעולם. לא נצליח לבלוע את כל מה שקיים בעולם, ולכן הפיתוי הזה הוא פיתוי שקרי, ללא תוחלת. זה מאוד מאוד מרחיק, אומר המהר"ל, את האדם, זה מסיר אותו מהעבודה, מעיקר התפקיד שלך בעולם. כי מה המטרה של האדם? זה עבודה, עבודת הנפש, התפילה שלו, המצוות. אז אדם מפסיד תפילות ומצוות בגלל שהוא כל כך הרבה עסוק בלהשיג את כל מה ששם. אז הוא שוכח את התפקיד העיקרי שבשביל העבודה לעולם, בשביל עבודת האישיות, של לעבוד על הנפש, על הדקדוק במצוות ולהתפלל כמו שצריך לפני השם, להתקרב אל השם. וזה מזה בנו עולם, זה עבודתנו. ועד כדי כך שזה גורם לאדם גם לפעמים לעבור על מצוות התורה. מרוב אובססיה, מרוב לחץ להשיג את מה ששם, הוא לא שם לב, ולא רק שהוא מבטל מצוות ותפילות, הוא גם עובר עבירות. כי הוא כל כך זה לחוץ, הוא היה שם, חייבים להשיג את זה, כי זה החיים שלי, אני מלמה לי חיים, אז זה פיקוח נפש. אז פיקוח נפש כידוע דוחה את כל התורה כולה. אז הוא עושה עבירות. הוא לא שם לב, הוא עושה עבירות, הוא כל כך לחוץ להשיג את מה ששם. ולכן אומר הרמח"ל, צריך להיזהר מאוד מהתאוות החטא, התאווה הזאת שכל הזמן מושכת אותנו לכל מיני דברים, וזה, 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 זה לא נגמר, כל פעם זה משהו אחר. זה גם נגד ההיגיון, זה עובר על השכל הטבעי, אומר מה, זה אדם עושה שטויות, גם צריך להיות. אז זה חמדה אחת, תאווה, שמזיקה לנו מאוד. אבל הרבה יותר מזיק, אומר הרמח"ל, זה הכבוד. הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הכבוד הוא הדבר הכי מזיק. הוא כותב שזה יותר חזק מכל היצרים, מכל ההנאות, המידה הכי רעה, הכי מזיקה, הכי הרסנית, מכל המידות הרעות, מכל היצרים הרעים, זה הכבוד. ועל זה נכשלו רבים ונאבדו. רוצה הרמח"ל להדגים לנו כמה הכבוד הוא הדבר הכי הרסני בעולם. אין יותר הרסני מהכבוד. הטרגדיות הכי גדולות בתולדות עם ישראל היו בגלל רדיפת כבוד. האסונות הכי גדולים. למשל, פילוג הממלכה. הוקמה מלכות ישראל, בימי דוד ושלמה הקים מלכות בבית מקדש. הנה הגענו לחזון אחרית הימים, סוף סוף יש לנו מלכות וירושלים בבית מקדש בנוי. מי הרס הכל? ירובעם. הקים מלכות שהוציאה את ישראל לבית המקדש. במקום שכולם יכולו לבית המקדש, 10 שבטים הוא הקים להם עגלים, עגלי זהב. איך הגעת לזה, ירובעם בן נבט, להקים עגלים, להחטיא את ישראל? אומרת הגמרא בסנהדרין, רק בגלל סיבה אחת, בגלל הכבוד. ירובעם בן נבט אמר, מה? נגיע לירושלים, כל עם ישראל יבואו לעלו לרגל, ובירושלים המלך הוא רחבעם, ואני ירובעם בירושלים לא כל כך נחשב. לא מסכים. אז אני לא... הוא פיתה את 10 שבטים, שם מחסומים, לא הרשה לאף אחד להגיע לירושלים, מחסומים חיילים ומשטרה, והקים עגלי זהב, אומרים, תפסיקו לעלות לירושלים, עגלים. ככה התחילה כל עבודה זרה. רק בגלל דבר אחד, כבוד. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם, חזור בך. ירובעם שאל אותו, כן, אבל מי בראש? ומי יש יותר כבוד? לא אני? לא בעינה. קורח. למה קורח עשה, ירד הוא ועדתו ונפלו לתוך האדמה? בגלל רדיפת כבוד. קורח היה לו מעמד מאוד מכובד, הוא היה צריך להיות שמח בחלקו, כמו ירובעם. ירובעם היה מלך, היה צריך להיות מבסוט, אותו מלך. אבל מי שמתחיל לרדוף אחרי כבוד, זה לא נגמר. הוא מלך, יש לו 10 שבטים, לא, אבל אני צריך להיות הכי מכובד. קורח היה מאוד מכובד. הוא היה משבט לוי, ולא רק משבט לוי, ממשפחת קהת שנושאים את כלי הקודש, ובתוך משפחת קהת הוא היה מאותם לוויים מיוחדים שנושאים את ארון הברית. תחשוב כמה מעט אנשים בעם ישראל זוכים לשאת את ארון הברית על הכתפיים שלהם. אבל מינו לתפקיד ציבורי נשיא שבט לוי את אליצפן בן עוזיאל. קורח יצא מדעתו, השתגע לגמרי. איך יכול להיות שמינו אותו? וזה הוא עשה מאומה גדולה, ועשה מרד נגד משה, ונגד אהרון, ונגד התורה. מאומה רבתי רק בגלל סיבה אחת. הכל זה היה הצגה, הסיבה אחת, כבוד. ונפל הוא וכל עדתו, איבד את מה שיש לו, גם איבד. הכבוד, מה שגורם לאדם זה לאבד את מה שיש לו. חטא המרגלים, שבוע הבא נקרא למרגלים. לפי הזוהר הקדוש, החטא של המרגלים היה שהם פחדו שכשנגיע לארץ ישראל אז מעמדם כראשי השבטים כבר לא יהיה אותו מעמד. במדבר אז כולם הולכים אחריהם במדבר, אין לאף אחד כלום, והנשיא השבט הוא מוליך את השבט בדרך. יגיעו לארץ ישראל, לכל אחד יהיה את האדמה שלו, נחלה שלו, כבר התפקיד של הנשיא של השבט לא כל כך חשוב. אז בגלל שהם פחדו שמעמדם ייפחת, הם הציעו דיבה רעה על ארץ ישראל והכתיעו את כל עם ישראל וגרמו בכייה לדורות. למה לעשות כזה נזק? נזק לאומי כולל. שאול רודף אחרי דוד, משגע את כל מלכות ישראל, כל הצבא, כל המשטרה, במקום להילחם בפלישתים, לחמים בדוד. למה? בגלל הכבוד. כי כיבדו את דוד קצת יותר משכיבדו אותו. יואב רצח את המסע בגלל כבוד. כי המסע קיבל מינוי מדוד, ויואב כעס מאוד שהוא לא קיבל את התפקיד, רצח את המסע. זה מוביל לרצח. רואים שהכבוד גורם לאדם לאבד את השפיות שלו, את כל שיקול הדעת שלו. הוא מטרלל את כל העולם, משגע, הוא עושה נזקים, הוא מאבד את המוסר. הכבוד הוא הדבר הכי הרסני בעולם. הכבוד הוא דוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות בעולם. אדם היה מסתפק במועט, היה מסתדר, הכל היה מסתדר, רק הכבוד משגע אותו. מה זה הכבוד? איך זה נראה, איך רואים אותי? מה התדמית שיש לי? התדמית הציבורית, החברתית, זה הדבר הכי חשוב. זה שקר אחד גדול. כי במקום שמה שיהיה חשוב, זה המעשים הטובים שלך. זה מי שאתה באמת, התפילות שלך, החסד שלך, המידות הטובות שלך, זה החוכמה שלך, זה מי שאתה. במקום זה האדם עסוק בכלל לא בא בעצמו, אלא בתדמית שלו, איך הוא נקלט בסביבה ומה יחשבו ומה יגידו. וזה מנהל לו את החיים, את שיקול הדעת ואת ההחלטות. במקום מה שינהל את החיים, זה מה נכון באמת. ומוציא את האדם מהעולם, הוא חושב מחשבות לא נכון, הוא מנהל את החיים בצורה מוזרה. במקום מנהל את החיים לפי מה שאתה, לפי מה שנכון לך, לפי מה שהאמת שלך, לפי מה שרצון השם, הוא מנהל את כל ההחלטות שלו בחיים בגלל הכבוד. זה גורם לאדם לעשות המון מניפולציות, והדברים לא טבעיים, ולהראות דברים, ולהחצין, ולסבך, והוא רב עם אנשים בגלל זה. והכל, הכל בגלל שהוא עסוק רק בנושא אחד. התדמית, החברה, איך אני נתפס? מה חושבים עליי? והוא גם לא יודע מה חושבים עליי. זה רק בדמיון. אתה מדמיין מה חושבים עליי. וזה האדם צריך ללבוש בגדים מסוימים כמה יגידו עליי, ולקנות רכב מסוים כמה יגידו עליי, ולגור במקום מסוים כמה יגידו עליי. הכל, 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 רק מה יגידו, מה יחשבו, ומה התדמית שלי, ואיך זה אני, איך אני אראה, ומה... מה אכפת לך? מה זה משנה? השאלה מי אתה באמת? אם אתה באמת אדם טוב, אז תשמח שאתה עושה מעשים טובים. כי יש לך ערך. הערך של האדם הוא לא לפי מה שהסביבה ממציאה בדמיון שלו, אלא מה שבאמת יש לו ערך. לכן הכבוד מוציא את האדם מן העולם. אנשים נכנסים לחובות, אומר הרמח"ל, בגלל כבוד. אדם נכנס למצוקות כלכליות, לסיבוכים אדירים, רק בגלל הכבוד. אדם עובד במקצוע שלא מתאים לו. לא שמח, לא מרוצה, לא טוב לו, בגלל הכבוד. אדם רוכש דברים שהוא לא יכול לרכוש, כי זה לא לפי המצב הכלכלי שלו, אז בגלל הכבוד. כמה לחץ. הכבוד יוצר המון המון לחץ. אם אדם לא היה לו ענייני כבוד, הוא היה מסתדר בעולם הרבה יותר בקלות. הוא היה אוכל מה שיש, לובש מה שיש. יש בית, ברוך השם, לא בלי פגעים, טוב מאוד. הפרנסה שלו הייתה יותר קלה, יותר פשוט. היה לו שמח, הכל טוב. מה? למה? כי הכבוד גורם לאדם, תרדה, רגע, מה אחי, איך שבוע עליי, אין לי את זה ואין לי את זה. לא מצד מה שדיברנו זה קודם מענה, אלא התדמית. מה, אני כזה, זה, תראה, מסתכל. אני כאילו לא מספיק מכובד. שטויות, מה זה הכבוד שלך? מה לא? הכבוד של האדם, זה מישהו באמת. לא הגינונים החיצוניים והתארים מה שהסביבה אומרת, זה לא הכבוד שלך. לכן אל תבקש גדולה ואל תחמוד כבוד. הרמח"ל מזהיר אותנו מדברים מאוד מאוד לא שפויים שנתקלנו בהם לצערנו הרב כמה וכמה פעמים. יש אדם שמציעים לו הצעות עבודה, פרנס את המשפחה שלך, אל תתבטל, אל תהיה מובטל, זה לא בריא בטלה, בטלה מביאה לידי שעמום, לידי חטא. מציעים לו עבודה, הוא לא רוצה. למה? זה לא עבודה מכובדת. הוא מעדיף להישאר בבית, להתבטל, לא לעשות כלום, ליהנות, להשתמש בכספי ציבור, פרנס מהצדקה, אתה מושחת. צדקה לא נועדה לאנשים. ביטוח לאומי זה בשביל אנשים שחס ושלום חולים, נכים. לא בשביל אנשים שבגלל הכבוד שלהם לא נעים לעבוד בכל מיני עבודות. שזה כל המדינה משלמת לך עכשיו ביטוח לאומי, בשביל מה? תאווה. חוזרת חזרה לנושא התאווה. תאווה לרוחניות מצויה. ודוד אומר בתהילים, תאווה נפשי גרסה את זה, רק לי תאווה ללמוד תורה, מצוין. תאווה להתפלל, תאווה להיות חסד, מצוין. מצוין, נשמח במתרוע מצוין. אז הוא יתעלם, תקדש. אבל הוא יהיה שמח שבמה? בהתקדמות, יובד להתקדם. כי ההתקדמות הרוחנית היא אמת, דברים אמיתיים. שמחה אמיתית. שמח להם מבקשי השם.
איך המחלב?
יש התקדמות שהיא תועלת ויש התקדמות שהיא לא תועלת. לא כל דבר זה התקדמות. יש הרבה פיתוחים טכנולוגיים שהם לא התקדמות. צריך לבחון. לא כל דבר הוא התקדמות. זה שיש יותר, לא יודע מה, יותר מתכונים לאיך אוכלים משהו, אז מי אמר זה התקדמות? סתם עוד גירוי, מה התקדמות בזה? יש יותר טכניקות איך לעשות סרטים מטורללים, אז מה, זה התקדמות? לא, לא כל דבר הוא התקדמות. צריך לראות. העולם הערכי צריך לנווט את ההתקדמות שלנו. זה מצווה. בוודא. הכי טוב. גאווה זה שאדם חושב את עצמו יותר מאחרים. בכבוד זה לא שאדם חושב עצמו יותר מאחרים, אלא הוא מוטרד מה יגידו עליו. הרבה פעמים דווקא אנשים שהם לא בעלי גאווה, יש להם בעיית כבוד. אין להם גאווה, הם לא חושבים את עצמם יותר מאחרים, ומאוד מאוד מוטרדים מה חושבים עליהם. מאוד מאוד מוטרדים.
אז זה לא השורש
של כבוד? לא, זה נושא אחר. גאווה זה גאווה, וכבוד זה כבוד. יש הרבה אנשים שהם לא גאוותנים, אבל הם מאוד עסוקים בכבוד שלהם. מאוד. כי הם לא חושבים שהם יותר שווים מאחרים. אבל הערך שלהם, האם אני בעל ערך או לא, הם חושבים שזה תלוי מה הסביבה חושבת עליי, זה מה שאני אם אני בעל ערך. אז אם אנשים מעריכים נגיד אדם לפי החליפה שלו, וככה הסביבה, אתם אומרים, אם חליפה, מכבדים אותו. אני חליפה, אז אף אחד לא מעריך אותי. אז עכשיו יש לי בעיה. או נגיד אדם, הוא מדבר על נושא מסוים, אז מכבדים. מי שמדבר על נושאים כאלו, מכבדים אותו. מי שמדבר על נושאים כאלו, לא מכבדים אותו. אז אני צריך להתאים את עצמי למה שקורה בעולם, כדי שיעריכו אותי. אז כל הזמן, מה אופנה עכשיו, על מה מדברים, מה מתלבשים, מה אוכלים, לאיפה הולכים, כדי להתעדכן, כדי שמה? שיכבדו אותי. זה חוסר ביטחון עצמי. לא, זה לא כבוד עצמי, זה כבוד סביבתי. כבוד עצמי זה טוב. כאילו התדמית החיצונית קובעת מה אני אשווה. זה לא באמת הכבוד שלי. לכבד אנשים אחרים זה מצוין, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו עכשיו זה שאדם מפחד, הוא לחוץ. כן, הוא לחוץ, מה חושבים עליו? הוא לא בהכרח בעל גאווה, אבל בגלל שהוא כל כך לחוץ מה חושבים עליו, הוא עושה שטויות. הוא עושה דברים לא נכונים. זאת אומרת, מישהי אמרה לי, האם מותר משהו מסוים? אמרתי לה, אסור. אז היא אמרה, כן, אבל יחשבו עליי ככה וככה. אם אני אקפיד על ההלכה הזאת, יחשבו עליי ככה וככה. אמרתי לה, מה יחשבו עלייך? יחשבו עליי ככה וככה וככה. נו, אז רעידת אדמה. זה מצוין, כי זה מצד שם השם, מצד התורה. זה לא מחשבו עליי, מחשבו על התורה, מחשבו על ריבונו של עולם. אבל היא לא רוצה לקיים איזה הלכה, כי מה יחשבו עליי? מה יגידו עליי? יגידו עליי שאני כזאת. נו, אז מה? יגידו עליי. אנשים לא עוסקים במלאכה כי היא לא מכובדת בעיניהם, והם עוסקים בבטלה ובשעמום, ואז עוברים מעבירות. לכן אמרו מסכת אבות, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. כלומר, לאהוב את העשייה ולהתרחק מתארים, הגדרות, סטטוסים, מעמדות. זה לא מעניין. מה מעניין המעמד, ההגדרה? מה זה חשוב? חשוב, מה אתה עושה? אם בית הברכה, אם אתה עושה מצוות, מה אתה עושה בעולם? זה מה שחשוב. מה התואר שלך? זה לא חשוב. מה יעזור התואר? יש לך תואר. אם אתה לא עושה מעשים טובים, אז מה זה עוזר? אם אתה עושה, זה חשוב מאוד. התואר הוא לא ערך. הוא לא חשוב. אוי ובוי, אם מכבדים בן אדם בגלל התואר שלו. לא מכבדים בגלל התואר, מכבדים בגלל המעשים שהוא עושה, בגלל הברכה שהוא מביא, בגלל הטוב שהוא אדם עם מידות טובות. לכן מכבדים אותו. ואז מתעסקים בכל מיני גילונים חיצוניים, בתואר, ואיפה הוא המקום, עושים, אנשים מתעסקים שעות, יש כל מיני אירועים רשמיים, יש פרוטוקול שלם, יש כיסאות, מי יושב, איפה יושב, הוא יושב פה, יושב פה, יש מפה מסובכת, ואם אתה לא יושב במקום שעבדו לך, וואי וואי וואי, יש בלגן, איזה שטויות, אנשים מתעסקים בכל כך הרבה שטויות, מה זה חשוב? חשוב מה אתה עושה, תביא ברכה, תביא תועלת, תשמח את האנשים, זה מה שחשוב. הוא עוד יעשה ככה, והוא עושה ככה, והוא קיבל, והכל השוואות כאלו. הבעל, אדם רודף כבוד, הוא מאוד פגיע, הוא מאוד פגיע, הוא חלש מאוד. כל דבר מיד ממוטט אותו, מערר לו את היציבות הנפשית. לא כיבדו אותי, לא כיבדו אותי פה, לא כיבדו אותי, ולא התייחסו לזה. הקדוש ברוך הוא מכבד אותך. אם אתה עושה מעשים טובים ומצוות, השם מכבד אותך, הצדיקים מכבדים אותך, אז מה אתה צריך כבוד? ממי? הוא לא כיבד אותך, שלא יכבד אותך. אבל אם התפללת, אז השם מכבד אותך, אברהם אבינו מכבד אותך, אז מה אתה צריך יותר כבוד ממי? מכל האנשים האלו? אתה לא צריך. יש לך מלא כבוד מריבונו של עולם. אם לא דיברת על לשון הרע, חפץ חיים מכבד אותך, אז מה אתה צריך כבוד של כל מאות אלפי אנשים לא שווים לכבוד שחפץ חיים נותן לך? הכבוד אנחנו צריכים לקבל ממי שבאמת מלך הכבוד, מריבונו של עולם, מהצדיקים. הם נותנים לנו ערך, הם מגדירים מה באמת ראוי ומכובד. מדקדקים במצוות. כשאדם מדקדק במצוות באמת, אז הוא לאט לאט מוריד מעצמו את הכבוד. למה? כי הדקדוק במצוות, בכל המצוות, הוא לא תמיד מכובד בעיניים המקולקלות של הציבור. אדם מתרגל לדקדק באמת במצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אז עושים מה שעושים. למה? כי זה מה שמעניין אותם, המצוות. לפעמים המצוות הן לא כאילו מכובדות. מה זה משנה? הכהנים בבית המקדש, כהן זה מכובד, נכון? מה הם עושים בבית המקדש? את העבודות הכי בזויות שיש בעולם. אין עבודות יותר דחויות, מגילות ושחורות ממה שהכהנים עושים בבית המקדש. לנקות את האפר מהמזבח כל בוקר, עולים יחפים בידיים, אסור בכפפות, להוציא בידיים את כל השאריות של הבשר השרוף והעצמות השרופות, ומלא פחם, הכל שחור, מריח נורא. וזה הכהנים צריכים בבוקר לנקות את המזבח כל בוקר לפני הזריחה. שעדיין קר. בכל עונות השנה, כל יום, יחפים, רק עם הבגדים שלהם, בידיים. היה כהן אחד שבא עם כפפות, אומרת הגמרא, נענש, נחתכו לו הידיים. מה, לא בא, אתה לא עובד עם הידיים, לא נעה לך, הקדוש ברוך הוא יניש אותו. רק עם הבגדים של הכהנים, אסור. עבודה. אין לעבוד. אנחנו מלאכים, כמו מלאכים. ומה הם עובדים מאוד? לוקחים דם, תוסחסים אצבע לתוך הכלי ושמים על המזבח, זה ממש כזה. ואז מגיע פסח, ערב פסח, אומרת הגמרא, כל הכהנים מגויסים, ושוחטים מלא מלא כבשים בבית המקדש. אומרת הגמרא, הרגליים של הכהנים טובלות בשלוליות ענקיות של דם. שבח לבני אהרון, שהדם מגיע עד הברכיים שלהם. זה כהן. ומה הוא עסוק? בזה. זה העיסוק שלו. להפשיט באור של בהמה, לחתוך אותה לחתיכות. מה זה להקריב עולה? צריך להפשיט את האור, לחתוך את הבשר בדיוק לחתיכות מדויקות לפי ההוראות, ולהקריב את זה למזבח. בשר חי. הדברים הכי יפים, הכי מרגשים, הכי אסתטיים בעולם. זה כהנים. השב כהנים לעבודתם. אנחנו, כשאדם מדקדק במצוות, בבת אחת כל הכבוד הולך לפח. כי הדקדוק במצוות הוא לא קשור לכבוד. אמא אומרת, תזרוק את הפח. מיד אמא, בוודאי, אני רץ. גם אם אתה אדם, גם אם אתה מנכ״ל בנק, גם אם אתה שר בממשלה, אם אמא אומרת, תזרוק את הפח, אתה רץ לזרוק את הפח. כן, אתה המצווה שלך. כבוד זה הכל. אם צריך לבדוק חמץ, אז הוא בודק חמץ, הוא יורד על ארבע ומנקה את הבית. הגמרא אומרת, מסכת שבת, גם מסכת קידושין, שגדולי ישראל ביום שישי מכינים שבת. איך כתוב? במצווה בו, אדם צריך לעשות בעצמו את ההכנות לשבת. ומה אם היו עושים גדולי ישראל? אחד היה חותך את הדגים, אחד היה מביא, חותך קרשים, אחד היה מדליק את האש, אחד היה חותך סלט, מקלף תפוחי אדמה. גדולי האמוראים. למה? כי זה המצווה. זה מסכת את כל הכבוד. כשמדקדקים במצוות ובהלכה, הרבה פעמים הדקדוק בהלכה הוא לא מסתדר לנו רע עם המינים החברתיים. אבל כשאתה מדקדק, מסלק. את הכבוד. לפני כמה זמן אמר לי איזה תמיד חכם, שהוא אמרו לו לבוא לתת שיעור באילת. ואז אמרו לו, קח כרטיס טיסה, מטוס, תטוס לאילת. ואז הוא אמר, מה, אני אכנס לנמל תעופה? אתה נכנס לנמל תעופה שאנשים טסים לאילת, הם חושבים שכבר הם הגיעו לחוף שם. ככה זה בנמל תעופה, בתור, בתור, ועובדים שם בתור. אתה אחר מבזבז המון זמן, אתה עומד בתור, חותמות, זה דרכוני. ועוד, מה, אנשים שם בתור, מה? עומדים, כבר הם הגיעו לחוף כבר, בנמל התעופה, מה אני צריך להיות שם? אז אומר, אני אסע באוטובוס. פחות מכובד, נכון? סתם לנסוע באוטובוס כאחד האדם, יציעו לך כרטיס טיסה. אני רוצה לדקדק בהלכה. באוטובוס, אני לומד תורה כל הדרך, ככה צריך למזוודות וחותמות ולעבור מפה ולשם. עם ההתעסקות, מבזבז זמן. וגם אנשים שם לבושים לא צנוע, נעשה באוטובוס. ככה אני בתוך הפינה שלי, לומד תורה כל הדרך. כשאדם מדקדק בהלכה, השיקולים שלו נהיים נכונים. וכל מיני שיקולים חיצוניים, הוא מעיף אותם הצידה. ואז הרבה ענייני כבוד לא רלוונטיים. לפי ההלכה צריך לתת צדקה. אז יותר חשוב לתת צדקה מאשר להוציא את הכסף על אירוע מכובד. מה זה אירוע מכובד? אירוע יוקרתי. מה חבל על הכסף הזה? אם הכסף הזה יכולת לתת לו לעניים, זה הרבה יותר חשוב. אז במקום אדם, במקום לתת את הכסף לצדקה, לעניים שזה מצווה, נותן את הכסף לאירוע שיהיה יותר יוקרתי. חבל על הכסף. זה לא מצווה. אין מצווה להתחתן עם 5 מנות ועם 4, לא יודע מה. לא, אין מצווה כזאת. יש מצווה לשמח את החתן והכלה, אבל אין מצווה שיהיה עוד מנה או פחות מנה עם בשר. זה לא מה שנותן להם שמחה לחתן והכלה, זה לא מעניין אותם בכלל. אבל מה, בשביל המכובד הזה אדם משקיע עון עתק. אין מצווה כזאת בתורה. אתה לא מקיים שום מצווה. וזה שאתה קונה מנה בסכום כזה מטורף. שום מצווה אתה לא מקיים. עדיף שאת הכסף זה, אתה עושה צדקה, אתה תומך בישיבות, לא יודע, עושה משהו של מצווה. הכסף הזה תגיע לעולם הבא, תראה, הוא לא אביא לך שום זכות. מה זה משנה כשאדם אוכל בחתונה, אם הוא אוכל מצלחת כזאת או צלחת, זאת אומרת, מה זה אכפת לו מאיזה צלחת הוא אוכל? מה זה חשוב? צלחת או צלחת? אבל אם, על זה הם משלמים כל כך הרבה, אין מצווה יש בזה, שום מצווה. זה רק ענייני כבוד. שטויות. לכן מסכם הרמח"ל, שהדרך להימלט מהכבוד זה להיות עבד נאמן לקונו, להרבות בכבוד שמיים. ומה זה הכבוד האמיתי? לקיים את התורה, ידיעת התורה. שמו שנאמר, אין כבוד אלא תורה. וכל הדבר זולתה, כבוד מדומה, וכזב אין במועיל, הבל. יש רק כבוד אחד, עשית את המצוות של התורה. למדת את התורה, קיימת את מצוותיה, זה מכובד, כי מלך הכבוד על זה יכבד אותך. על כל הדברים אחרים הוא לא יכבד אותך, מלך הכבוד. יכבד אותך על זה, על המצוות שעשית, על התורה שלמדת, על המידות הטובות שקנית, על זה יכבד, על הצדקה שעשית, הוא יכבד אותך. מלך, עכשיו הוא מכבד אותך. לכן דוד, לא אכפת לו להתבזות. היה מבזה את עצמו על התורה, אומר הירושלמי. כי העיקר זה התורה והמצוות שאדם עושה. לצערנו הרב, בגלל ענייני כבוד יש המון הרבה חילול השם. הרבה חילול השם, לצערנו הרב, הרבה טעויות חמורות בגלל ענייני כבוד. הגמרא אומרת, הרמב"ם פוסק להלכה, שאדם אסור לו לרדוף אחרי משרה. אסור לאדם לומר תמנו אותי, תנו לי, אסור. זה לא טוב, זה מבלבל את הכבוד. כשבאים לאדם, אומרים לו בוא, אומרים לו לא, דבר שאני צריך להגיד לא. לא רוצה, אני לא רוצה כבוד. מה זה מכובד? הוא צריך לראות שאדם לא משונה, לא מוזר, לא דוחה. לא צריך לראות מכובד, צריך לראות שאין משהו דוחה בהופעה שלו. אין משהו שהוא מוזר, חריג, יוצא הרגשה לא נעימה. אם אדם מגיע עם בגדים קרועים, מרופטים, לא יודע, אז עושה אווירה לא נעימה. אבל לא צריך להיות מכובד. כלומר, לא צריך לקנות את הבגדים הכי זה, וכל הזמן להתעסק מה האופנה האחרונה ומה זה. אין שום ערך בזה. היא לא חייבת. אם זה עוזר לך בלימוד תורה, זה טוב. אחר כתוב שאם זה עוזר לאדם ללמוד תורה, אז טוב. ואם זה עוזר לו. אם לא, אז אין בזה. כך כותב הרמב"ם, 8 פרקים, פרק 5. אם זה לא עוזר, עוד יש מה מיותר באמת. שמה צריך לך? הוא היה ממש מכוער בית מי. תראי מה זה, יש ריח נורא ודם זורם ובשר חתוך בפנים, הכל בפנים. בחוץ כלום. רק בפנים, בתוך הנשמה. כל היופי הוא בתוך הנשמה. הנשמה יפה. העולם הפנימי יפה. אדם יפה באישיות שלו, במידות שלו, בלב הטהור שלו, זה היופי שלו בפנים. הזהב, לב זהב יש לו. אז מאיפה הזהב? בקודש קודשים זהב. במקום הפנימי, שם צריך להיות יפה. היופי צריך להיות במחשבות יפות, ברגשות יפים. זה חשוב. מבחוץ מכוער, סתם לבן מלא דם, שפריצים של דם בכל מקום. אורדוס, כי אורדוס, הוא היה אדם רומאי, גוי, זה מה שעניין אותו, אז הוא עשה את זה. אבל אנחנו, זה לא מעניין אותנו. במשכן, באוהל מועד, היו יריעות יפות מקושטות, ועליהם היה מכסה שחור. מי שהסתכל על המשכן מבחוץ ראה אוהל שחור. כל היופי היה בפנים. מוזר, לא?
כן,
אבל אישה, זה לא מוזר.
אבל זה חיים,
כאילו. אבל זה לא מוזר. אישה, זה לא מוזר. זה, בגלל זה אני מכבד בן אדם. זה נראה לך הגיוני. אז עכשיו מגיע רב אחר, שהוא הרב, מגיע הרב אתרוג לזה מקום, אז אין לו את הכובע הזה, וזה לא יכבדו אותו, כי אין לו כובע. זה נשמע הגיוני? בגלל שאין לו כובע הזה, ואולי יודע יותר תורה ממך, אולי הוא מתפלל יותר, אני לא יודע, הוא מתפלל כוונה יותר ממך, בגלל הכובע או לא כובע שלו, אתה מכבד, זה מטורף. ואז בתוך זה יש גם מדרגות של כובע, יש כובע כזה, כובע כזה, כובע כזה. זה נראה לך הגיוני. תראה כמה בן אדם, כמה עולם התורה, כמה הוא עושה מצוות, כמה מעשים טובים. זה השאלה, מה אכפת לי מה הבגד שהוא לובש, את מי זה מעניין? מה אין נפקא מינה? זה מטמטם את המוח. אז זה מסורת מדורי דורות, שהמטרה הייתה לכבוד התורה. בשביל לחשב כבוד התורה. זה לא, יש מצוות עצמם, לא. זה בשביל התורה. נעצור מעמד לתורה, שמעמד ציבורי. כמו שיש לספר תורה כזה יפה. אבל צריך מאוד לדאג, תמיד לשים לב, מאוד מאוד. להיות, להחזיק ראש. חס ושלום, שלא יתעסקו בכבוד. מה פתאום? כל הזמן לשים לב לזה. אם לא, אז זה רע מאוד, זה יוצר תקלות, נוראיות, חילול השם. אני לא שומע. מה, מי שמכוער הזה הוא לא טוב, הוא לא מכוון?
לא,
מכוון? אסור לגרום לדחייה, לאווירה לא נעימה.
זהו.
שיהיה אווירה נעימה, מה זה נעם? קיר לבן, מסויד, זהו, מספיק. היא בחוץ, לבן, נקי, זהו. מי שמגיע לבית המקדש ראה, פעמיים בשנה הם מסיידים את בית המקדש בצבע לבן, וזהו. מה זה לבן? זה צבע נקי, נעים, וזהו. זה הכל. מבחוץ, זה מה שאני רואה בית המקדש. לבן. מה זה לבן? זה כאילו נקי, טהור, נעים, לא צורם. זהו. זה לא, אמרתי בצחוק קצת, כן, שאלה. אבל זה לא אנשם, זה לא הנושא. אתה לא בבית המקדש, אתה לא בא למוזיאון. באים לעבוד בבית המקדש, למקום עבודה. בבית מטבחיים, בית המקדש. בית מטבחיים. זה נושא אחר, הוא אומר, זה שאחרי גלות ארוכה, פתאום רוצים משהו, אז ברמה לאומית, שיש רצון לאומי שיהיה אסתטיקה. זה נכון, זה משהו מאוד קטן, זה כמו ילדה שרוצה בובה. בסדר, ברוך השם, לפחות נתחיל לדבר משהו. ודאי, זה לא מה שאנחנו מצפים, רוצים משהו אחר. אבל טוב, התחלה של עם ישראל, אני רוצה קצת משהו. טוב, אז הוא מנסה לעודד, אבל בוודאי, מה אנחנו רוצים? שזה באנו לירושלים? הלכנו, פעם הלכתי עם הילדים, לפני כמה שנים היו קטנים, הלכתי להם למוזיאון ישראל בחנוכה. כי אמרו שיש תערוכה של חנוכיות מכל העולם. ורוצים ללכת לשם. טוב, אז הכנסנו לו למוזיאון. והבית שלי אז הוא היה, היום הוא בן 18, אז הוא היה בן 4. הכנסנו למוזיאון. הוא אומר לי, אבא, יש פה גוי. לא אמרתי מה רוצה, הסתכלתי, אומר אני גוי. לא אמרתי מה אומר גוי. מה היה שם? בכניסה, איך שנכנסים למוזיאון? יש שם פסל של בן אדם ערום. אחלה, שאתה נכנס למוזיאון. ישר, פסל של בן אדם ערום. אומר לי, אבא, הנה גוי. אני שואל, למה במוזיאון ישראל צריך לשים בן אדם ערום? למה? זה אסתטי. זה יוון. זה גועל נפש. מה זה? זה לא יפה. זה לא יפה, זה מכוער. כי היופי, מושג היופי יש לנו, הוא אחר לגמרי. יפה, זה אדם שעשה מצוות, עשה מעשים טובים, זה יפה. אתה רואה ספר תורה שנשאר מ-500 שנה, זה יפה בעינינו. הספר תורה הזה הוא הדבר הכי יפה שם, הספר תורה עתיק, זה הדבר הכי יפה שם במוזיאון. הכי יפה, תראה את הספר תורה הזה היה שם, זה יפה. הכי מרגש. היה לי שיעור לבעלות תשובה, לפני שבועיים, שלושה שבועות. שאלתי אותם, לבעלות תשובה, האם הכותל הוא יפה? כולם אמרו לי, בטח. אמרתי לי, מה יפה? אבל בכלל לא יפה הכותל. מה יפה, תסתכלי, מה? סתם אבנים? כל האבן שונה מהשנייה, אין שום פרופורציה ביניהם. לא, הכי יפה. ואצלנו המושגים, זה בעלות תשובה, כולם בעלות תשובה. המושג היופי שלנו הוא אחר לגמרי, של הגוי. אסור לנו להתבלבל מהם. כן. בית כנסת. בית כנסת, כי זה כבוד התורה, זה כבוד השם. זה כבוד, זה מצווה מהתורה, לא, בגלל שזה בית כנסת. בית הכנסת. בית הכנסת, הוא רוצה לקשר, בטח. אם באמת הגוף שלו מקדש. אם הגוף של האדם הוא מקדש, אז באמת את צודקת. אבל מקדש זה לא כמונה שהוא שם על עצמו קישוטים כל היום, אנשים לא שמו. תראה, ראית בן אדם שם קישוטים כל הזמן על הקישוטים, זה מצייר על עצמו ציורים. הכוונה שהוא דואג שהגוף יהיה בריא, נקי, נעים, כדי שיהיה אפשר לעשות את המעשים טובים. אנחנו צריכים לסיים. היום זה השיעור האחרון? אתם לומדות הרבה מעבר.
מסיימות
בחטא. כל המדרשות מסיימות יותר מוקדם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.
תודה.